כן, אם אני זוכר, אנחנו נמצאים עמוד 4 בסעיף זין. אומרת הגמרא, רחץ בחמין ולא נשתתף בצונן, דומה לברזל שהכניסו לאור, לא הכניסו לצונן. רש"י, ולא הכניסו לצונן, שהם מחזקים את הברזל. כנראה בהיתוך או בגיבוש הברזל, אז כנראה בנה פחיה ככה עובדים. מכניסים אחרי עיצוב הברזל, מכניסים אותו למים, ואז הם... לא להקם את הצורה. נכון. אומר הרב, רחץ בחמים ולא נשתתף בצונן, דומה לברזל שהכניסו לאור ולא הכניסו לצונן. שני כוחות מתאחדים בבניינו החומרי והרוחני של האדם. כוח הפועל, שעל ידו האדם מוכן להרוויח דברים חדשים, כוחות חדשים לעומת הישנים, וחומרים חדשים תחת אותם שכבר אינם צולחים למלאכתם, וכוח השומר, העוצר, את אשר כבר הרוויח. לעשות את מלאכת הרווחה, ראוי שאדם יהיה יותר מוכן לשינויים, לרקות ולהתפעלות. אמנם לעניין השמירה, צריך האדם להיות מוכשר ביותר למצב של קשיות החומר. וכן הדבר נוהג במידות ובתכונות הנפש. הרחיצה בחמין מרככת את הגוף ומכשירתו להיות נפעל ביותר מכוח החיים הרודה בו. וטוב הדבר מאוד לתועלת חילופי החומרים, אולי עדיף שיהיה כתוב חילופי החומרים, וחידוש הכוחות. אבל אם זה צריך האדם לעצור בקרבו את כוח השמירה, שלא להיות יותר מהמידה עלול לרקות ולחילופי. על כן צריך הוא לשיתוף צונן, והוא דומה להכשר כוח הפועל שנמצא על הברזל והכנסתו באש, שאז יוצלח לעשות ממנו כלי מעשה מתוקן, אבל כדי לשמור את אשר נעשה בסיוע אש, מועיל כוח שהוא לגמרי הפקי, והוא ההכנסה למים, שאז אותו הצוויון המתוקן הנעשה על ידי האש מקבל לתפקידו באופן נאמן וקיים. וכזה אין להתפלא שנמצא כוחות הפקיים ושונים משתמשים בחיים לפקת תכלית אחת, חביבה וכללי, כי הכל עולה למקום אחד וניתנו מרואה אחד. עוד פעם. רחץ בחמים ולא נשתתף בצונן, דומה לברזל שהכנסו לאור ולא הכנסו לצונן. שני כוחות מתאחדים בבניינו החומרי והרוחני של האדם. טוב, אנחנו כבר פגשנו בגישה הזאת, בפסקאות הקודמות, שכל מה שמתואר פה בתיאורים פיזיים הם תואמים, זה לעומת זה. הוא עדין גם במציאות המוסרית, במציאות הרוחנית, אותו דבר. שני כוחות מתאחדים בעניינו החומרי וגם הרוחני של האדם. כוח הפועל, שעל ידו האדם מוכן להרוויח דברים חדשים, כוחות חדשים לעומת הישנים, וחומרים חדשים, תחת אותם שכבר אינם צולחים למלאכתם. זה דבר אחד שפועל בחייו של האדם, הן החומריים והן הרוחניים, וכוח השומר, האוצרת אשר כבר הרוויח. זה דומה מאוד למה שאנחנו מכירים שם מסיפור של האדם בגן עדן, לעובדה ולשומרה. עבד לפתח שכלל, לשמר את הקיים. לשמר את הקיים, או לשמר את מה שעובד ושוכלל, ופותח, ולשון הרב פה, ורווח. לעשות את מלאכת הרווחה, אולי באמת, באמת להרוויח, זה לא, אנחנו מיד, אולי בעולם שלנו, הכל זה... אסוציאציות המיידיות הן כלכליות, תרוויח, תרוויח. אולי מלשון הרווחה, מלשון רווח. זאת אומרת, להרחיב את, את המצב. לעשות אותו מרווח יותר. מורחב, מרווח. אומרים מרווח. אז פה במשמעות, הרוויח, זאת אומרת, מה שהרחיב את מצבו, וזה פשוט, פשוט הכינוי של פיתוח, שכלול, הגדלת המעמד ואיכותו. אבל אחרי שפותח ושוכלל והורווח, אז יש לעשות את מלאכת הרווחה, ראוי שאדם יהיה יותר מוכן לשינויים, לרקות ולהתפעלות. אומנם מעניין השמירה שצריכה לבוא אחרי הרווחה, צריך האדם להיות מוכשר ביותר למצב של קשיות החומר. פשוט. גמישות וקשיחות. צריכה להיות גמישות מסוימת, ואם זה צריכה להיות שמרנות. לא טוב שאדם יהיה יותר מדי קשוח, יותר מדי חסר יכולת שינוי. ולא יכול להיות שאדם יהיה חסר צורה, ולא משמר שום צורה. כמו שהדברים הם נכונים במציאות הפיזית, כן הדבר נוהג במידות ובתכונות הנפש. וצריך שאדם ישתמש בשני הכוחות האלה, וידאג שיהיה לו את שני הדברים גם יחד. שתהיה בו גמישות, לא קיבעונות, ועם זה שלא... לא יהיה נד לכל רוח, כקנה במים. הרחיצה וחמין מרככת את הגוף, ומכיר אותו להיות נפעל ביותר מכוח החיים הרודה בו. זה בריא. כדי הרחיצה וחמין, מתרחקך הגוף, ואז כוח החיים, הנפשי, נשמתי, זה נותן את תוצאותיו. וטוב הדבר מאוד לתועלת חילופי, אני חושב שזה מה שהיה צריך להיות כתוב, החומרים וחידוש הכוחות. זה בריא לחילופי החומרים וחידוש הכוחות. אבל אם זה צריך אדם לעצור בקרבו את כוח השמירה, שלא להיות יותר מהמידה עלול לרקות ולחילופים. על כן צריכו לשיתוף צונן, טוב מאוד לסיים את המקלחת החמה ולסגור את המים החמים, יזרמו רק המים הקרים. בעיקר בחורף זה ממש מצוין. כן.
מדוע כוח החיים
הוא רודה?
למה
לא?
זה לא אמור להיות,
כוח החיים
לא אמור להיות משהו שהוא טבעי, זרימה טבעית של חיים, דווקא
רודה. מה
אתם מבינים במילה
רודה?
שהוא מגיע מבחוץ, הוא מעלץ.
צודק שלפעמים ככה אנחנו מבינים, ואולי אפילו ברוב הפעמים, אבל מכל מקום, למשל, מתי שהתורה אומרת, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים, חול בהמה רובסת על הארץ. מן הסתם, האינטואיציה הפשוטה אומרת, ועל כל פנים, אם האינטואיציה הפשוטה לא אומרת, אז הרב אומר, הוא אומר את זה בכמה מקומות, בכתביו, הוא אומר שאנחנו, הוא אומר שסביר שאנחנו מבינים ש... לא מתכוונת פה התורה להדריך את האדם להיות מושל אריץ בבעלי החיים שעניינו הוא לדכא אותם. זה לא, אלא הרעיון של הרדיעה עליה מורה ומצווה התורה את האדם ביחס לבעלי החיים. זאת אומרת שהוא יהיה המושל שידאג להנעתם, תיקונם, רווחתם, טובתם, כשהאידיאל היותר רחוק הוא בסיכומו של דבר להעניק או גודש החיים הרוחניים והמוסריים של האדם ישפע על כל גדותיו עד שישה יונק על חורפתן ועל מאור הצפוני גם מול ידו הדע ואריה כבחקר יאכל תבן ופרה ודוב תראינה וכולי כידו. זאת אומרת שהאידיאל של התורה, התנך הוא השלטון, השלטון של המימד הרוחני המוסרי במציאות שילך ויגלם את העניין המהותי שלו בכל כוחות החיים כולם, וזה אמור להיות לטובתם ולרווחתם ולעילויים ולתיקונם. זה נקרא הרדיה. אז גם פה הנשמה רודה בגוף, כוח החיים רודה בנו, לא במשמעות שעניינו להחרבתנו, לדיכויינו, אלא זה התוכן העדין והצילי שרצוי שהכוח הזה לא ייחסם על ידי הגסות החיצונית והוא ימשול בנו. כוח החיים יכול יותר למשול, כי כשהוא ימשול אז הוא יפעל על פי רוחו, וממילא כל החיים יתנהלו, כל הגוף יתנהל על פי רוח החיים המושל. רוח המושל יעלה עליך מקומך אל תנח. אתה לא צריך לאבד ממדרגתך, רק תמציא, תתאים את עצמך אל הרוח המושל. לא מוכרח להיות יכול להיות שזה המציאות שלנו, אתה מבין? כל מה שקשור לממשל מיד מקשר לנו למילה המכוערת מן כמותה פוליטיקה, ומיד זה ודאי לרעתנו. אבל אנחנו נמצאים בשפה, באזור של הרב הוא איש שפה כזאת שעוד המילים נמצאים בתארתן, שמותם אפילו הפוליטיקה, הרב ציודה היה אומר, הפוליטיקה, הקדושה שלנו, אצלנו הפוליטיקה אפילו זה המילה, זה לא מילה כמו שאנחנו משתמשים בה. אז פה גם כן הרדיעה זה לא במשמעות שלילי. כן, הרחיצה בחמין מרככת את הגוף ומכשירתו להיות נפעל. הנה ראינו עוד מילה גם מקודם, להרוויח, בימינו העגה לא כל כך מתאימה מעלי על דעתי, אולי אם הרב היה כיום לא היה מסתמש עם המילה הזאת, רק בגלל אסוציאציה שלה, כי היא נלוזה כמו שבדרך כלל משתמשים ברחובות שלה, אבל הוא באמת מתכוון למשמעות, למשמעות המדויקת של המילים, וממילא הלכלוכים שאנחנו מלכלכים את המילים לא נמצאים בה. כן, הרחיצה ברחמים מרככת את הגוף ומכשירתו להיות נפעל ביותר מכוח החיים הרודה בו, וטוב הדבר מאוד לתועלת חילופי החומרים חידוש הכוחו. אבל אם זה צריך האדם לאצור בקרבו את כוח השמירה, צריכה להיות גם שמרנות, שלא להיות יותר מעמידה עלו לרקות ולחילופים. שינוי וסת, תחילת חולי, זה לא טוב כל הזמן לשנות, לעבור מקור לחום, מחום לקור. נו, צינים ופחים, שומר נפשו, ירחק. חילופים מהירים בין מצב למצב, נוסחת פלאים להיות חולה. על כן צריכו לשיתוף צונן. שטוף. לא מוכרח להיות שכל המקלחת תהיה עכשיו 7-10 דקות בתוך מים קרים. לא ככה. רגע, שטוף את הכל. הגוף מעלה עדין, תעביר עליו מים קרים פעם אחת, זה דווקא בריא. והוא דומה להכשר כוח הפועל שנמצא לברזל בהכנסתו באש, שאז יוצלח לעשות ממנו כלי מעשה מתוקן. אבל כדי לשמור את אשר נעשה בסיוע אש, מועיל כוח שהוא לגמרי הפקי, שהוכנסה למים, שאז אותו הציוויון המתוקן הנעשה על ידי האש, מקבל את תפקידו באופן נאמן וקיים. השאל מאוד ברור, אש, מים, משלמים אחד השני, בעיצוב הבזה. כך בגוף, כך בנפש, יש ללמוד מזה. וכזה אין להתפלא כשנמצא כוחות הפקיים ושונים משתמשים בחיים, להפקת תכלית אחת, חביבה וכללית. כן, נכון, לפעמים צריך דבר והפקו. אבא ואמא. לפעמים אפילו צריך להיות סתירות ביניהם, וככה נבנה הבית טוב. לפעמים. כי כשנמצאים כוחות הפקיים ושונים, משתמשים בחיים להפקת תכלית אחת חביבה וכללית, כי הכל עולה למקום אחד ונתנו מרואה אחד. טוב, דברים ברורים. הרעיון פה בסוף בא להגיד לנו לא רק מה שאנחנו אמורים ללמוד קורס. עד אתה היה לנו בשבועות הקודמים, אז הרבה היה התנור. עמדנו מהחכם התנור. כי היום אנחנו לומדים מהחכם האש והמים בטיפולם בברזל. כן, כמו שדיברנו פעם קודם, אתה צריך ללמוד מהטבע. יש פה איזה, מבחינת העריכה של הגמרא, אז רואים את ה, יש פה לימודים מהטבע, מהצדדים של האש, התנור, הברזל והאש. מה אתה לומד מוסרית מהם? זה כנראה המכנה המשותף שיצר את העריכה של הגמרא ככה. אבל חוץ מזה, בסוף עוד רעיון למדנו, שים לב לאחדות. המציאות יש בה סתירות, תלוי איזה פרספקטיבה. הסתירה בעצמה היא ביטוי של אחדות. עוד רעיון ששים לב, שעולה מעובדות הטבע הפשוטות. הלאה. אומרת הגמרא, רחץ ולא סח, דומה למים על גבי חבית. מה זה מים על גבי חבית? על שוליו וצדדיו שאינם נכנסים לתוכו. חבית. צריך להיות חבית, צריכה להיות מלאה מים. לא מים על גבי החבית. מה יצא לך מהמים על גבי החבית? תפטפו לך והתבזבזו. אז כנראה זה הרעיון של רחץ ולא סח. אז פה הרבה שלנו, זה כבר לא התנור, זה לא האש, זה החבית המים. מה לומדים מהחבית? מהמים שעל גבי החבית. ישנם פעולות חיצוניות שבטבען הן נוטות להישאר מצידן החיצוני. ישנם פעולות כאלה שהן בטבען נוטות לעשות רישומן לפנים. לפנים. אף על פי שהן מצוינות בתבנית חיצונית. יפה הוא החיבור שפעולות חיצוניות שהן עלולות להישאר. יפה הוא החיבור שהפעולות חיצוניות שהן עלולות להישאר בלא פעולה פנימית, מתחברות עם פעולות חיצוניות שבטבען הן נכנסות לפנים ועושות בו את פעולתן. כי על ידי החיבור הזה ייכנסו גם כן הדברים החיצוניים לפנים. ויפעלו לטובה ולמטרה הרצויה, עד שישתכלל האדם ויהיה מוכן לפעול לטובה בין לעצמו ובין לעולם החיצוני. דוגמתם בפעולות הקלות, הרחיצה עלולה היא שלא תפעל על הצד הפנימי של האדם כל כך. אמנם השיחה היא פועלת בטבעה אפילו בתוארה החיצוני כלפי פנים, ותבוא כשמן בעצמותיו. אמנם השיחה היא תכריע גם כן את פעולת הרחיצה הקודמת לה, ותכניסה יותר בחוג הפנימי. על כן ראוי להשתמש עם הלשם זה, לשם זו, היינו אומרים בימינו, התכלית. שלא יישאר הדבר החיצוני במעמד חיצוניותו, שהוא ברחץ ולא סח, שדומה למים על גבי חבית, על גב חבית. דוגמת הרחיצה בחיי החברה, הוא כל דימוס מתוקן ומקובל. כל דרך כבוד הבריות מורגל ומוסכם. הוא פונה הרבה לצד החיצוני, שאדם הוא רק סובל את תעולו שדרך ארץ זה הוא אומה לא יישא בעמה לו. אומנם, כשמשתמשים באותה התאמה להרגל החברתי, לעומם רוח הכלל על פי הרגלו למעשים טובים, לחיים קדושים ולדעות אמיתיות ורוממות, המביאים באמת ברכה לעולם, בזה הכל יורד לברכה ותועלת פנימית. וזהו שמן נשחת קודש, הפועלת על הרחיצה, לשלול ממנה אותו הצד של הדמיון למים על גב חבית. רחץ ולא סך, דומה למים על גב חבית. ישנם פעולות חיצוניות שבטבעה נהנותות להישאר מצידן החיצוני, וישנן פעולות כאלה שהן בטבעה נוטות לעשות רשומן לפנים, אף על פי שהן מצוינות בתבנית חיצונית. לא יודע מה להסביר. פשוטו כמשמעו. יפה הוא החיבור שפעולות חיצוניות שהן עלולות להישאר בלא פעולה פנימית, יפה הוא החיבור שהפעולות האלה תתחברנה עם פעולות חיצוניות שבטבען הן נכנסות לפנים ועושות בו את פעולתן. ששני סוגי הפעולות האלה, פעולה שהיא כולה יחצנית, תהיה קשורה עם פעולה שמטרתה לא להישאר ברושם החיצוני של אזור פעולתה, אלא לחדור אל המעמד הנפשי הפנימי. ושהדברים ישתלבו ביחד, זה לברכה. כי על ידי החיבור הזה, של הממד היחצני עם הממד הפנימי, ייכנסו גם כן הדברים החיצוניים לפנים, אז היחצנות לא תישאר יחצנית, ויהיה לה ערך פנימי. ויפעלו לטובה ולמטרה הרצויה, עד שישתכלל האדם ויהיה מוכן לפעול לטובה בין לעצמו, בין לעולם החיצוני. התרגלות להשתמש בפעולות חיצוניות שמטרתם היא הרושם החיצוני, שיתקשר עם פעולות חיצוניות שמטרתם היא הרושם הפנימי, יסחוף את מרכז הכובד והערך של הפעולות החיצוניות לכלל התאייכות פנימית, לכלל פעולה על הנפש פנימה, וזה יהיה לטובה, כי האדם על ידי זה הוא יהיה מוכן לפעול בין על מציאותו הפנימית וגם השפעה חיצונית. דוגמתם בפעולות הקלות, למשל, שוב, כמו כל הדוגמות הקודמות של העסקאות הקודמות, דברים כאלה זניחים, כאלה דברים שהם על פניו טכניים או יומיומיים, חילוניים, חסרי כל משמעות. אבל בוא נלמד מהדברים הכי קטנים בחיים. רחיצה. עלולה היא שלא תפעל על הצד הפנימי של האדם כל כך. כי כל עניינה של רחיצה היא חיצונית. עניינה לפעול על ה... ודאי על המציאות החיצונית. אומנם השיחה, לסוך בשמן, היא פועלת בטבעה אפילו בתורה החיצוני כלפי פנים. ותבוא כשמן בעצמותיו. והשיחה, רופאים כנראה, זה מחלחל. הביטוי, תבוא כשמן בעצמותיו. שמן בעצמותיו זה על ידי השיחה. אני לא מבין כל כך, בימינו לא כל כך נוהגים לסוך בשמן. בפנים, לא במחוזותינו, אולי יש, כן. אבל כנראה. אני מעריך שזה אפילו נכון מה שכתוב פה. זאת אומרת, תעובדתי.
כאור, אני
יודע. מה?
כאור זה מרקח, משפיע לפחות.
עד כאן את זה גם אני יודע להגיד. אבל הוא טוען פה, אני תוהה מה שאני לא יודע על מבחינה רפואית, אנחנו חושבים כיום ששיחה בשמן זה פועל על העצמות. אני מאמין שאם היה פה איזה אחד שמבין קצת ברפואה, זה היה אומר לנו שכן. אני מאמין. רק אני לא יודע. אז זה לא כל כך משנה לי. עיקר הרעיון יותר חשוב אשר המציאות, אבל אני רק רוצה להגיד לכם שאני חושב שזה אפילו מבחינה מציאותית זה נכון. לא משנה. הלאה. אמנם השיחה היא תכריע גם כן את פעולת הרחיצה הקודמת לה, ותכניסה יותר בחוג הפנימי. הרחיצה החיצונית ואחרי יבוא שיחה, זה יעשה, יסחוף את השפעת המקלחת החיצונית לכך שזה יגרום לאיזה איכות פנימית. אולי זה בצורה פשוטה, אני יודע, נקבוביות האור פחות סתומות, ואז השמן יכול, יותר, יכול יותר לחלחל ולהתערות עם הדם ולהגיע להגיע לעצמו. אני יודע. לא משנה, הרעיון ברור. על כן ראוי להשתמש עמה לשם זו התכלית. שלא יישאר הדבר החיצוני במעמד חיצוניותו. עשית משהו יחצני, השתדל לסחוף אותו אל הדבר הפנימי, שלא יישאר רק בממד החיצוני. כי אז זה יהיה בבחינת רחץ ולא סך, שדומה למים על גב חבית. יכול להיות שהחבית זה מין כלי כזה שיורדים עליו המים, ואז הוא אמורים להישפך מגביו, מתקרתו, אמור לחדור לתוכו, ואז הם יעצרו בתוכו. אבל אם זה יגדו של כל גדותיו ולא יגיע אל פתח החבית, שאני יודע, אמורה לנקז את המים שעל גביה לתוכה, אז זה יהיה בזבוז המים. היא מימוש הפוטנציאל של הייצור של המים. דוגמת הרחיצה בחיי החברה, עד כאן הסברה, הרב הסביר לנו אחת לאחת את דברי הגמרא, פירש, עד כאן הוא פירש, עכשיו הוא מבאר. זאת אומרת, הוא נותן לנו דוגמה מחוץ למה שאמרה הגמרא במפורש. דוגמת הרחיצה בחיי החברה, הנה אנלוגיה, הקבלה. משל, שאפשר למתוח את זה לנורמות של חיי החברה, נורמות מוסריות. דוגמת הרחיצה בחיי החברה הוא כל נימוס מתוקן ומקובל. בחיי החברה יש המון נימוסים, אתם יודעים, נימוסי שולחן, נימוסי התלבשות, אחד הרבה מאוד. כל דרך כבוד הבריות מורגל ומוסכם, הוא פונה הרבה לצד החיצוני. יש את ה... אני יודע, יש מקומות, נהגי אגד, הם לא יכולים להסתובב עם טישט, זה לא מכובד, להסתובבו עם הצבא. שמה זה טוב? לכאורה רק מטריח את האנשים בכביסה. זה רק פונה הרבה לצד החיצוני, אני וסם. שאדם הוא רק סובל את עולו של דרך ארץ, זה בסוף נחנקים, צורה. אדם הולכים מגבעות, אני יודע, כל מיני צורות. ומומו לא יישא בעמלו, סתם יש המון נימוסים בכללי, ואז כולם סובלים מהנימוסים. אומנם, כשמשתמשים באותה התאמה להרגל החברתי לרומם את רוח הכלל על פי הרגלו למעשים טובים, לחיים קדושים ולדעות אמיתיות ורוממות, המביאים באמת ברכה לעולם, וזה הכל יורד לברכה ותועלת פנימית. אם עד שבן אדם יחשוב על בכיוון היחצני, איך אני אעשה רושם על הזולת, שאני נראה מהודר, אני נראה מהודק, אני נראה כך וכך. שזה מין צד מסוים שהוא ודאי יכול להשתפל עד לכדי שפלות נפש. וכבר הזכרנו את זה בפעם הקודמת, או מהפעמים הקודמות. זה ודאי חושת נפש מתי שאדם חי בעיניים של אחרים וחי בשביל לעשות רושם. ומכל מקום, אני מערער בכל רב, את המימד הזה עצמו אפשר למתוח לכיוון מוסרי, פנימי. כי כשאתה יוצא, תתלבש בצורה נעימה. שיסתכלו עליך, אז לא תראה כמו קיצור, שלוש נקודות. למה? לא מצד הרצון שיחשבו עליך כמה אתה טרזן, אלא מצד הרצון להנעים לחברה. אדם זר שנפל עליו, נפל במקרה, מבטו עליך, שלא ירגיש גואל, שאתה נראה סמרטוטר וזרוק, מבטא רשלנות עקרונית, כדי להביע כמה אתה לא שם על אף אחד. אז הממד הזה, זה יכול להתהפך דווקא לרעיון מוסרי. לנעים לזולת, נעים לו יותר, או לא להציק לו. אז הנה, זה כבר היחצנות עצמה, יכולים להסתכל עליה גם כן, לא ברצון למכור את עצמי החוצה, לעשות רושם לזולת כדי שאני ארוויח מזה משהו, אלא המחשבה היא למען הזולת. הנה, מתהפכת בזאת החולשה הנפשית לנקודה עדינה ומוסרית, יפה, פנימית. לא שומע? אתה אומר לי שמירת הכבוד העצמי, זה קשור גם כן, אני לא זוכר, פה דיברנו על זה פעם, כן, יכול להיות, בסדר, נכון, אם אדם צריך לשמור על כבוד עצמו, הכבוד הכבוד שבו כבוד העצמי הנורמטיבי, לא נפרץ ומדומה. בסדר, יכול להיות. כי אני לא הבאתי דוגמה בדווקא, אני הבאתי דוגמה בדוגמה, יכול להיות המון רעיונות, רק ניסיתי לקחת, לחשוב על דוגמה, איך שבמעשה עצמו, זה המשל פה, זה המים על גבי החבית, רק תכניס אותם. הם לא שהם לא צריכים להיות על גבי החבית, תדאג שלא יהיו מים על גבי החבית, רק תדאג שהם יחדרו גם פנימה. לא של אל תרחץ, רק תרחץ וגם תסוף. זאת אומרת, המקבילה המדויקת מבחינה מוסרית, האקט שהוא מצד עצמו, אם יישאר ככה, הוא נלוז, הוא עצמו יכול בתיקון קל להיות לא נלוז. טוב. הוא יצטרף אל הנקודה המוסרית. אז זה גם יהיה מוסרי. אומנם כשמשתמשים באותה התאמה להרגל החברתי לרומם את רוח הכלל על פי הרגלו למעשים טובים, הנה, נמשיך במשל הזה שמעתם. עוד פעם, הדוגמה שהבאתי, דוגמה אפשר, מן הסתם, המון דוגמאות נוספות חוץ ממנה. אבל נשאר בדוגמה הזאת, כי זה מה שיש לי פשוט בראש, ברגע זה. אז אם אנחנו ניקח את הדוגמה הזאת ונסביר שהיא דבר אחד עם הפיתוח האחריות ביחס למצב הרוחני, מצב הנפשי של החברה כולה, זה בעצמו לוקח את הנורמה החברתית כמות שהיא, והיא מפתחת את הדייקנות והרגישות למציאות החיצונית, והיא באה להדגיש, היא באה לרומם את רוח הכלל על פי הרגלו, הרגלו של הכלל, כי ככה נוהגים, ככה עושים, והדקדקנות בהתנהגות שהיא על פניו היא יכולה להיראות מגוחכת, מה זה העניבה הזאת, או למה לאכול בסכין ומזלג, והסכין ומזלג, למה המזלג צריך להיות משמאל והסכין מימין, ואפשר ליצור פה סדרות של קושיות על כל הנימוסים שלכתידע איפה מקורם, ואפשר על הכל לעשות מזה חוקה ויתלולה אחת גדולה. אבל אם כל זה בסך הכל הולך ומעורר באדם תודעה של אחריות על תנועותיו, על התנהגויותיו, ויקח את כל זה למשמעות שלהם ביחס לתועלת שהוא יכול לפעול בחברה, במציאות הכללית, הנה, והמימד שאם תשאיר אותו בפני עצמו, זה הופך להיות למין משהו תבסי כזה של נליזות וטיפשות, של יחצנות נבובה, לא. זה הופך להיות ליסוד שגם הוא מנעין את החיים וחברה והיש. באותה התאמה להרגל החברתי, לרומם את רוח הכלל, על פי הרגלו, למעשים טובים, לחיים קדושים, לדעות אמיתיות ורוממות, המביאים באמת בכל העולם. יתחיל מעניבה, וימשיך בתשומת לב לאסתטיות, ויפתח את התודעה האסתטית, ויקום על המחשבה, שאסתטיקה זה לא רק אם אתה מסתובב מבוסם, או מסתובב נקי, או מסתובב בגדים נקיים, או עם עניבה, או עם התאמה של צבעים בלבוש שלך. אסתטיקה זה גם אם אתה אומר סברה לעניין, או אתה עושה מעשה שמתאים אל המגמה הכללית, או בכלל, האם האישיות שלך מבקשת להיות הרמונית עם המציאות בכללותה, או בכלל, שים לב, שישנה הרמוניה פנימית, שנשמת כל היש, הורגת אליה. זו תביעה אסתטית. והנה, יכול אדם לעלות מהגסות היחצנית, החומרנית, החיצונית, אל עוזר ישראל בגבורה, עותר ישראל בתפארה. אז הנה, שמשתמשים באותה התאמה להרגל החברותי, לרומם את רוח הכלל על פי הרגלו, למעשים טובים, לחיים קדושים, לדעות אמיתיות ורוממות. כל זה, זה אפשר למחזר את היחצנות עצמה לכיוונים האלה. אבל אם באמת ברכה לעולם, זה כבר באמת ודאי טוב. לא מצטרף לטוב, גם טוב, אלא הטוב. זה מרכז הכובד של הדברים, ודאי. מעשים טובים, חיים קדושים, דעות אמיתיות ורוממות. זה ודאי הברכה. וזה הכל יורד לברכה, לא רק הדעות הרוממות, לא רק המעשים הטובים, לא רק החיים הקדושים, אלא הכל יורד לברכה ותועלת פנימית. זהו שמן משחת קודש, הפועל, אולי המשחת קודש פועלת על הרחיצה. לשלול ממנה אותו הצד של הדמיון למים על גבי חבית, שלא תישאר הרחיצה רק יחצנות חיצונית, אלא בסיכומו של דבר היא תארך כמים החודרים אל תוך החבית. כן.
אבל דווקא
הדוגמה
שהרב
הביא
על הנימוס, שאומר שיכול להיות לזה הרבה דוגמאות, והרב עצמו ברכות
ב'
הוא נתן לי את הדוגמה הזאת, אבל אולי
הכוונה
דווקא לדוגמה הזאת.
אני מעלה לדעתי שהרב הוא אדם מאוד מאוד מוכשר, מאוד, הרבה יותר מאיתנו. כיוון שאמר משהו באיזשהו מקום, אני משוכנע שעל כל דבר הוא יכול להגיד עוד כמה וכמה דברים. למה להגיד? לא. למה להגיד שרק זה מה שאפשר להגיד, כיוון שהרב אמר את זה?
לא, כי הוא דיבר על
נימוס,
לא נימוס. ומצד מה זה נימוס? מצד
ההנאה
שאתה
גורם
לאחרים, ולא מצד
הדברים
האחרים. אבל זה דווקא, זה העניין של
הלימוד שדבר עליו פה. שם, אם אינני טועה, אז דובר שם על הסנדלים, שאיך שייצא בלבושו, עם טלאי על גבי טלאי, או רק טלאי אחד, אחד מהבנות. מלא לדעתי שיש עוד כמה צדדים בנימוס. האם הוא אמר שם, זה ורק זה הנימוס? אני לא זוכר.
הוא דיבר על הטלאי בכף רגל, והוא דיבר יודע, על ה... יודע. לא מדבר עם אשתו או...
אני רק שואל, האם הרב אומר כמו שאתה אומר שהוא אומר? אני לא זוכר את זה. ייתכן שאתה צודק, אבל אני לא בטוח בזה. אבל דומה לי, מסברה, לא בגלל שאני זוכר. זה לא... זה דוגמה לנימוס. זה לא הנימוס והעיקרון של הנימוס ותו לא. יש הרבה צדדים בנימוס. הנה, יש נימוסי שולחן. יש נימוסים של איך אתה יוצא לבוש. יש נימוסים חברתיים. תזמין אותך לחתונה, אל תביא את בן דוד שלך לחתונה. זה כל מיני סוגי נימוסים.
אבל עכשיו... לכולם כדי לא לפגוע, כלומר, במצב של הבן אדם השני, לא ליצור בו מצב של גועל.
כן, ישנם צדדים כאלה, ואני מעלה עוד פעם, אני זוכר שבאמת הרב אומר מה שאתה אומר. רק אני תוהה, האם הרב אומר בדיוק את הרעיון שאתה אומר שהוא אומר? שהוא אומר, זה ורק זה הגדרת המושג נימוס.
איזה מצד יש בנימוס? מכל הדוגמאות, אני גם, כל הדוגמאות של בית הזה גם צד, משהו של לא לפגוע, אבל איזה עוד צד, איזה עוד...
תראה, אפילו להביא את האורח, אין אורח מביא אורח. זה לא לפגוע בחבר, שלא יהיה לו גועל. לא עושה לראש מצד היגיון שם.
שלא יהיה לו, כן, נו. לא נעים לו, אני יודע, פתאום הוא צריך להביא, אני יודע, עוד אוכל, הוא לא הכין את זה, אני יודע, לא יודע.
ואם לא מוזמנים לאוכל, אז מביאים חבר? לא מביאים חבר. אין אורח, מכניס אורח, נקודה. חינם. זה יכול להיות לא נעים. יכול להיות גם כן לא נעים. זה על החשבון שלא נעים לחבר. יכול להיות, כי רציתי לדבר איתך, חברך חדש, לא בדיוק מכיר אותו. אז מפריע לאטמוספירה שציפיתי שתהיה. בסדר? אז לכן לא עושים. יכול להיות. בכל מקום, אני עדיין מהרהר. שהנימוס הוא... מיסודותיו, אין ספק, זה הצד המוסרי שיכול להיות בנימוס. אם אתה לוקח את הנורמה ואתה משתדל שבעניין העדין שיש בנימוס זה לתועלת החבר. מה היא תועלת החבר? יכול להיות בכמה צדדים. אין חינם, אל תגעיל אותו, לעשות לו נעים. לא יודע. כל מיני דברים. כן.
שומע פה בפסקה האחרונה שהדרך ארץ, כאילו שהיא רק לסבל על האנשים, ולקחת את זה ולהעלות את זה למעשים טובים, לחיים קדושים וכו'. ומקביל כאילו למוסר אנושי, הפשוט, רגיל, ולבוא ולקחת אותו למוסר האלוקי.
אם אתה מביא הקבלה, אז כן, אפשר להקביל את זה. זאת אומרת, זה שדרוג. אתה נותן לי עוד דוגמה לשדרוג. יש המון שדרוגים.
כן, אני באופן כזה, זה משהו שכל
את הכל. לא. ממש לא. יש קץ שדרוגים, אתה יכול לשדרג את המחשב שלך. גם כן שדרוג. אתה משדרג את המוסר, אתה משדרג את הנימוס, אתה... אין קץ דברים אתה יכול לשדרג. רק יש פה... ההקבלה, פה שדרוג ופה שדרוג. טוב, סיימנו את פרק שלישי, פרק רביעי. אז במחר שתם הפרק, היה מאוד מורגש, הקשר בין הפסקאות היו דומות אחת לשני. עולם חדש, פרק חדש, עולם חדש, נושאים חדשים. טוב, מה נעשה פה? אני לא רואה על ציר הזמן שאנחנו נגמור את הפסקה הבאה, אבל נקרא אותה ונחזור עליה מן סתם פעם הבאה. מה שנספיק, נספיק, ונשמור לפעם הבאה. אמר רבי ינא, תפילין צריכים גוף נקי כאלישע בעל כנפיים. ומה יקרי לי בעל כנפיים? מדוע קוראים? לאלישע בעל כנפיים. שפעם אחת גזרה מלכות אדום גזרה על ישראל שכל המניח תפילין ינקרו את מוחו. והיה אלישע מניחם ויוצא לשוק. ראה הוא כסדור אחד. רץ מפנה ורץ אחריו. וכיוון שהגיע אצלו נטלן מראשו והחזן בידו. אמר לו, מה זה בידיך? אמר לו, כנפי יונה. פשט את ידו, ונמצאו כנפי יונה. לפיכך קוראים אותו אלישע בעל כנפיים. טוב, אומר רש"י, שלא ינקרו את מוחו, אני פשוט דילגתי על החלק בסוגריים, שכן אני חושב שהרב לא גורס את זה כנראה. על פי מה שהרב יכתוב. אז ינקרו את מוחו שהוא תחת התפילין. מי שיניח תפילין, ינקרו את מוחו שהוא תחת התפילין. ינקרו לשם ניקור עיניים, ברור. כסדור, מניסטריאל. מיניסטריאל. מיניסטריאל, יש שם. הנה, אנחנו אפילו בקיאים בצרפתית עתיקה. שהיה ממונה על כך. עם אחרות פקח בלשונים. כנפי יונה, כן מפרש לקמי, או שמפורש לקמי. מפני שהם מצוות, והם מגינים לישראל, והביא להם ככנפיים ליונה, שהיא נמשלת יונה, והמצוות ככנפיים. אבל בזה כבר רש"י הקדים את המאוחר, כי הוא ממשיך את הגמרא שלא המשכנו לקרוא. כי הגמרא אומרת, ומה ישנה כנפי יונה משאר עופות? משום דאמתי לכנסת ישראל ליונה, נמשלה כנסת ישראל ליונה. שנאמר, כנפי יונה נחפה בכסף וגומר. היונה כנפי המגינות עליה, אף ישראל מצוות מגינות עליהם. מה שאומר כנפי המגינות עליה, מן הצינה וכל עוף, ואדם הבא עליה, היא נלחמת ומכה בראש גפיה, מה שאין כן משאר אופן. טוב, אומר הרב, אמר רבי ינאי, תפילין צריכים גוף נקי כאלישע בעל כנפיים. ומה עיקר אלה בעל כנפיים? שפעם אחת גזרה מלכות אדום וכו', כמו שקראנו בגמרא. כלל גדול הוא שדברים שהם קטנים במעלתם בענייני ההשלמה האנושית, הם קדומים בזמנם. והמעלות העליונות שהן גדולות במעלה הן מאוחרות בזמן. מפני שהמעלה הקודמת, שהיא כמו בסיס לה, צריכה להיקדם. ועיני התפילין הם ברית מיוחד, אולי בימינו היינו אומרים, מיוחדת לישראל. העדות על התייחדותם המצוינת בתור ממלכת כהנים וגוי קדוש, אשר הפליא אדון כל ברוך הוא אותם מכל העמים אשר על פני האדמה, על כן הדרכתם ומוסרם, דומני שבימינו היינו אומרים, הם יותר נשגבים ויותר נעלים, או היא יותר נשגבה ויותר, לא, הם, זה הדרכה, הדרכתם ומוסר, אין מה לעשות, הם יותר נשגבים, יותר נעלים, מהדרכה הנתבעת מכל עם בלשון. לא עשה חן לכל גוי, ומשפטים על ידעו. אבל מעלת הדרך ארץ הטבעית, תרת המידות, בנטייה נקייה אל הצדק והיושר המוחש והמורגש, ושנאת הרע והעוול במידה הגלויה, זאת היא נחלת כל אדם אשר על פני אדמה. בכלל תורת בני נוח, הנם יסודי המוסר הטבעי. המוסר הטבעי הפשוט איננו צריך למסעות נפש גדולות ורמות, אבל צריך שיהיה גופו של אדם נקי מזוהמת הרשעה המיוחדת לחייתות טרף וחזירי יער. על כן, מיוכל לעלות אל הר השם, להתייחד במוסר הנשגב והעליון, הנרצה על פי הקדושה העליונה המכוונת בתפילין, רק מי שגופו נקי, שהמוסר הטבעי כבר קנוי לו כראוי, ולא יפסידו ממעשים רעים ומידות אחרות ורעות, שהם תועבה לאדם שלם מצד צורתו האנושי. כיוון שמוסר הטבעי, המוסר גופני נכבש לפניו, צריך הוא בתור אדם ישראל, העומד להיות שם השם נקרא עליו, להתעלות במוסר עליון הנובע על פי עומק הקדושה העליונה, שתתגלה על ידי קדושתן של ישראל והתייחדותן. העלייה אולי צריך להיות אל הר המוסר העליון, היא על ידי כנפיים המרוממות את רוחו של אדם מישראל, שכבר קנה לו תחילה המעלה הטבעית. אבל לא יחשוב איש שיוכל לעלות למעלת המוסר האלוהי, ובליבו תהיה חלעתו להיות נוטה לכל דבר של השחתה המוסרית המונחת בטבעו של אדם. התכונה של עמידת האדם בחזקו ותוקפו גם בעת צרה תלויה היא על פי אותה ההתעצמות הטבעית שיש בנפשו עם הדבר הקדוש שאליו הוא נושא את נפשו. וכל מה שההתעצמות היא יותר קרובה וטבעית לאדם, ימצא בנפשו עונים לעמוד בפני כל גלי ים זועף, ואת מקומו בל ינח. והנה, מי יוכל להכיר בעצמו כישרון של קישור אמיץ לקדושת התפילין, המעלה אותנו על במותי ארץ, המרוממת אולי הכישרון מעלה אותנו על במותי ארץ, המרומם אותנו ממעל המוסר הטבעי הפשוט. טוב, בקריאה השנייה נחליט. המרומם אותנו מעל המוסר הטבעי הפשוט, ומרוממנו לעוף במרומי קדושה עליונה. רק מי שכבר הכשיר נפשו אל הקדושה הטבעית, הגופנית, הכללית, הוא מרגיש בנפשו איך שהמוסר, שמהמוסר הזה, עם כל עודו וטהורו, הנפש ממנו לא תימלא. כי אם ביותה מתרוממת עד לעוז חוויון של המוסר הקדוש שמקורה של תורה, על פי הקישור הטבעי המתחזק על פי ההקדמה של המוסר הגופני הטבעי הקדום בזמן, יהיה הגוף נקי ובעל התפילין יהיה לבעל כנפיים, כי עובי חומרו לא ימשכנו לרדת למטה, וימצא את עצמו מלא אונים ועוז השם בכל העת צרה, ובעומדו בעוז גבורתו נגד מלכות הרשעה בעת רעה היא, ראוי הוא להיקרא בעל כנפיים שינם לאות על טהרת גופו וניקיונו. טוב, נראה את זה בפעם הבאה.